ב-60 שניות שזה עוד... טוב, אז אנחנו שיעור שעבר התחלנו את פרק ב'. פרק ב' אמרנו שעניינו זה הרצון. אם פרק א' עיקרו זה ההבנה, העולם השכלי, אז פרק ב' עיקרו זה הרצון, אוקיי? ואז נתנו בפתיחה את המשל שנותן רבנו בחיי בחובות הלבבות, את הדו-שיח שמתנהל בין השכל לנפש. השכל מנסה להכריח את הנפש לקחת תרופה, והנפש לא רוצה לקחת את התרופה כי היא מרה. וכל הדו-שיח הזה זה האם צריך לקחת משהו למרות שהוא מר, אם הוא נכון. ואמרנו שזה בעצם ההתמודדות הגדולה שלנו בחיים. הפער בין מה שנכון לבין מה שבא לי. לבין מה שטעים לי, לבין מה שמתוק לי, לבין מה שמתחשק לי. אם מה שצריך זה גם מה שהיה מה שמתחשק, אז הרבה מאוד מהבעיות שלנו בחיים היו נפתרות. הבעיה שלפעמים, והרבה מאוד פעמים, יש פער מאוד גדול בין מה שנכון לעשות לבין מה שמתחשק לעשות. ואז עולה השאלה, אז מה עושים? אז האם אני כופה את עצמי לעשות משהו למרות שהוא מר, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, האם יש בידי להפוך את המר למתוק? וכמובן שכמו כל שאלה גדולה, התשובה היא גם וגם. אני לא רוצה להיות קדושה מעונה, לא משנה, מר לי, לא מר לי, אני עושה מה שנכון ומתעלמת לחלוטין ממה שאני מרגישה. אני רוצה להתאמץ לקרב אליי את מה שצריך. אני לא רוצה לחיות כאילו מה שנקרא חיה נכון ומבועסת מהחיים. לא, זה לא העבודה שלנו. זה גם לא הדרך הנכונה לעבוד לפי מה שראינו בפסקה על שמחה וטוב לבב. מצד שני זה ודאי לא נכון, אני עושה מה שבא לי, לא משנה מה צריך. העבודה הכי 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 עמוקה להפוך את מה שצריך למה שבא. אבל זו דרך ארוכה. בינתיים יהיו הרבה פעמים שאני צריך לעשות מה שצריך גם כשזה מר, בדיוק כמו במשל. הרי לא ייתכן שחולה מסוכן יגיד, התרופה מרה לא בא לי. מה נגיד לו תודה רבה? הבריאות שלך היא קריטית יותר מאשר אם עכשיו בא לך או לא בא לך לקחת את התרופה. אבל צריך לראות שזה עבודת חיים, אנחנו לא מתייחים אם זה מר לנו או לא מר לנו. אנחנו מאוד מאוד רוצים שיהיה מתוק. אנחנו לא עושים, וזה הזכרתי גם שיעור שעבר, אנחנו לא עושים אידיאליזציה מהמר. אנחנו לא מחפשים שיהיה לנו מר, אנחנו מחפשים שיהיה לנו מתוק. יש אנשים שרק כי מר להם הם מרגישים שהם מתקדמים. זה לא דרך עבודה נכונה. אנחנו רוצים שיהיה לנו מתוק, אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף, אנחנו רוצים שיהיה לנו שמח. אנחנו מוכנים לספוג גם שלב מר. בסדר? מובן? שאלות עד כאן? עד כאן זה רק חזרה מהירה על מה שהשיעור שעבר. אין שאלות? אז בואו. אז אנחנו מתחילות אבל לקרוא מתחילת הפסקה. תנאי גדול יתנה החסיד בחובות הלבבות, אם הנפש שתתרצה לקבל מרירות עשה, מי שאין לה מושג איפה אנחנו, זה פרק ב' פסקה א'. תנאי גדול יתנה החסיד בחובות הלבבות, אם הנפש שתתרצה לקבל מרירות עשה. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, אני הולכת רק איך שבא לי, רק איך שכיף לי, רק איך שטוב לי, ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה וקרוב אל המכשול. בן אדם שעושה רק מה שבא לו הוא בן אדם מועד לחיים לא נכונים. כי יותר יש לחשוד את הדמיון שמפני שאינו חושש כל כך, אם לא יעזב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. מי שנאמר שתכף הוא מיד מבין או מכיר את השביל הטוב איך להינצל. אני יכולה להסתדר בכל מצב, אני יכולה להסתדר, העיקר שהכל יהיה סבבה. ומכל מקום, עד כאן קראנו שיעור שעבר. עכשיו אנחנו מתחילות משפט חדש. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם. אוקיי? ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. אומר לנו הרב כאן, אנחנו לא מחפשים תרופה מרה. אם יש לי שתי תרופות לאותה מחלה, אני אחפש את מה שמה? מתוק, טעים. מי שלא אוהבת מתוק, העיקר שיהיה לה טעים. לא מחפשים את מה שמר. אין לנו אידיאה לחפש מה שקשה כדי להרגיש שאנחנו מתמודדות ושאנחנו חיות. לא. אני מחפשת את מה שכיף ומה שמר. אבל אם אני לא מוצאת, אני אצטרך, סליחה, את מה שכיף ומה שמתוק, אבל אם אני לא מוצאת, אני אהיה מוכנה גם לסבול את מה שמר. אוקיי, זה הדבר. זה לא שאני מחפשת מר. אני מחפשת מתוק. מוכנה לספוג גם מר אם צריך. אבל לא עושה אידיאל מהמר, ואני אעשה את כל מה שאני יכולה כדי שהמר יהיה מתוק. אז אנחנו נתנו שתי אפשרויות, או שאני מנסה להפוך את המר למתוק, או שאני, מה שנקרא, כופה את עצמי כל החיים. הרב נותן פה אפשרות שלישית שקצת עוזרת לנו להפוך את המר למתוק, במשפט מאוד מאוד חשוב, עליו הייתי שמה מרקר, וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. מי פחות סובל מתרופה מרה? מי שמבין כמה התרופה הזאת עוזרת, ומי שאכפת לו לחיות. מי שלא אכפת לו אם לחיות או לא, אז באסה לקחת תרופה מרה. אם לא אכפת לך למות, לפחות שבדרך יהיה לך כיף. אבל אם אכפת לך לחיות, אתה אומר, מה? מה זה השנייה הזאת לקחת כפית מרה לעומת חיים של בריאות? כדי להיות מוכנה לספוג תרופה מרה, אני צריכה לאהוב את הבריאות. מה זה אומר בנמשל? מה זה אומר בנמשל? שמה? נכון, את החיים, את החיים שהם, כן, החיי הרוח בהקשר שלנו זה עבודת השם. כן, אם אני אומרת וואו, אני צריכה, לא תשמע, להתנתק מכל מיני בגדים שלי כי הם לא צנועים. אבל הם הבגדים שאני הכי אוהבת. מה ייתן לי כוח? אם אני מבינה את הערך של הצניעות או אם אני לא מבינה את הערך של הצניעות ואומרת, טוב, העיקר תעשי מה שצריך. ברור, שאם אני מתחברת ואוהבת את הערך של הצניעות, אז אני אגיד, אוקיי, אני באמת קשה לי להיפרד מהחצאית הזאת והזאת, אבל יש לי למען מה. אבל אם מבחינתי צניעות זה לא כזה דבר חשוב, ובכלל עבודת השם זה לא כזה דבר חשוב, אז מה ייתן לי כוח להתגבר? ולמען מה אני אתגבר? אז ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. מי שיש לו כאבי תופת, הוא מוכן לספול גם תרופה מאוד מרה אם הוא יודע שאימא שתוציא ממנו את הכאב הזה. נכון? אבל לפעמים זה לא כאב מיידי. אם אני לא הולכת בצניעות חלילה, או מחללת שבת חלילה, אני לא חווה את הכאב באופן מיידי. אז אני צריכה ממש לאהוב את הבריאות כדי להיות מוכנה לעבור דרך. עד כאן שאלות? אין שאלות? אז אני חוזרת. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר. כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. אמנם, כלל ההוא, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע עבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועת אדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. אני אעצור כאן, זה אמנם המשפט לא נגמר, אבל הוא ארוך מאוד. הייתי לפני כמה שנים אצל אוסטאופתית. יודעת מה זה אוסטאופת? זה כמו חירופרק, מי שמכירה, זה כאילו עבודה על כאבי שרירים ועצמות. טוב, אני הולכת אליה, והיא אומרת לי, ככה היא מסתכלת לי על הרגליים, והיא אומרת לי, את יושבת הרבה רגל על רגל, מהיום לא. זה אוקיי. אז היא אומרת לי, לשבת רגל על רגל זה חוסר סימטריה. זה פוגע לך בפה, ביציבה, ברגל, אז זה מגיע עד הצוואר. מגיע עד הצוואר, עושה סחרחורות, כולו מלרגל רגל על רגל הרגה אותי. אוקיי, אמרתי, אוקיי. אתם יודעת איזה סיפור זה? לשנות הרגל של לשבת רגל על רגל? כל פעם אני יושבת, לא, ואז אני מחוזרת את הרגל. לשנות הרגל פיזי, אומר הרב, זה מאוד קשה. אבל לשנות הרגל במידות, זה הרבה הרבה יותר קשה. דוגמה, אם אני רגילה שמה שחשוב לי זה אם אני במרכז או לא, ואם שמו לב אליי או לא. אז כשאני בסיטואציה שלא שמים לב אליי, זה מאוד מאוד קשה לי להגיד, רגע, רגע, זה לא הנושא. את פה לא הנושא. ואם את עושה משהו טוב, אז להגיד, אוקיי, העיקר שיהיה לו טוב, את לא הנושא, זה הרבה הרבה יותר קשה. וזו דוגמה אחת. ואם אני אגואיסטית, להתחיל לחשוב על אחרים, איזה עבודה. אומר הרב, לעשות שינוי של הרגל מחשבתי מידותי, זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות שינוי הרגל פיזי, וגם לעשות שינוי הרגל פיזי זה מאוד קשה. למה הוא אומר את זה? כי קודם כל אנחנו יודעות שזה, עבודת המידות היא עבודת חיים. אנחנו כל הזמן עובדות עליה. אין לנו כאילו, וואי, סיימנו. כל החיים אנחנו עובדים. ומאוד מאוד חשוב לראות את זה כעבודת חיים. כי אם אנחנו מסתכלים על זה כעל איפה הגונג, אז זה נורא מתסכל. כי כאילו, ועכשיו עוד, ועכשיו עוד, ועכשיו עוד. זה נכון עוד פעם גם בדברים פיזיים. מי שעושה דיאטה לטווח קצר, בדרך כלל זה לא מחזיק. וגם אם היא מצליחה לשרוד את הדיאטה, אחר כך היא מחזירה הכל. הדרך הנכונה זה לעבוד לטווח ארוך מתון. זה לא לרוץ ספרינטים אינסופיים, עכשיו את צמה שבועיים. כמה זמן זה עובד? אלא אם כן באיזושהי מחלה, אומרים צום מקומי או לא יודעת מה. אבל זה נכון לעבוד לטווח הארוך עם אנרגיה נמוכה, מאשר לעבוד לטווח הקצר עם אנרגיה גבוהה, כי זה לא תופס. ואם אני כל הזמן מחכה ליד, אוקיי, אני רק שבועיים צמה, אחר כך אני אוכלת מה שבא לי, זה נראה בהתאם, נכון? אם אני רוצה לעשות שינוי, אני חייבת לקחת אוויר ארוך, ולדעת שאני לא מחפשת רק תוצאה, אלא אני מחפשת את עצם התהליך. אני רוצה לעבוד את השם. נכון? כתוב, ישמח לב מבקשי השם. לא כתוב, ישמח לב מוצאי השם. אם אני מבקשת ואני בתהליך, כבר יש לי שמחה. אני לא צריכה רק למצוא כדי שתהיה לי שמחה. אנחנו כל היום רק עובדים עם יד ויד ויד ויד. אני לא חייבת להיגעתי ליד. זה בסדר וחשוב גם להציב יעדים מקומיים כדי שאני ארגיש שהתקדמתי. אבל הדרך הנכונה זה להבין שבעזרת השם, עבודת השם היא עבודת חיים וזה שמח. עוד פעם, ישמח לב מבקשי השם. ולכן כשאני חושבת על לעשות שינויים, אני לא חושבת, טוב, איך אני מחר כבר אין לי גאווה, איך אני מחר כבר לא אגואיסטית, איך אני מחר כבר לא, כל אחת מוזמנת לחשוב על מה היא צריכה לשנות. שאלות, מחשבות? אני מרגישה במונולוג ארוך, מה קורה? תודה, כן, קודם כל התחל, תודה. נכון. ולכן אמרתי צריך יעדים מקומיים. שמעת שאמרתי יעדים מקומיים? יעד מקומי זה קשר שהוא לא טוב, אבל זה לא מספיק לחתוך קשר שהוא לא טוב. מה זה עבודה? שאני גם לא נכנסת בפעם הבאה לקשר לא טוב. לא מספיק לי לחתוך את הקשר הזה ולצאת ממנו וזהו. כי מה יקרה מחר? יהיה לי קשר אחר, אותו דבר. אם אני בן אדם תחרותי, ועכשיו יש לי קשר לא טוב, שהוא כל הזמן מוציא ממני תחרות, אני חתכתי את הקשר הזה, זה נורא חשוב. והקשר הבא מה? אם אני בן אדם תלותי, והייתי עם קשר עם בן אדם שהשתלט עליי, חתכתי את הקשר וברחתי מהר מאוד, לא מספיק, איך אני לא אכנס לזה פעם הבאה? לכן אני קוראת לזה עבודת חיים. יש יעדים מקומיים, הם תנאי הכרחי, הם לא מספיק. בסדר? תודה על השאלה, מאוד חשובה. נכון, ולכן אמרתי, מה יש בי שמבקש תלות בדוגמה הזאת שנתנו? כן, ולכן אני אומרת, לפעמים, אם אני מצליחה להתבונן לבד, מעולה, לפעמים אני צריכה עזרה מקצועית, לפעמים אני צריכה עצה מחברה, כדי להגיע לשורש. ועוד פעם, המטרה היא עכשיו לא לחפור לעצמי בשורש, המטרה היא איך לא להגיע למציאויות כאלה. לפעמים אנשים חופרים, ויש להם מלא מודעות, ובסוף לא עושים שום שינוי במציאות. אני לא מחפשת את השורש כמטרה, אלא כאמצעי לעשות שינוי במציאות. אם אני מצליחה לעשות שינוי במציאות בלי להבין את השורש לא נורא.
למטרה היא...
המטרה היא עצם להיות בתהליך של התקדמות כל הזמן. אנחנו מדברים על עבודת השם, ובעצם עבודת השם זה כולל הכל. לכן הפסקה שלמדנו סור ורבינה, זה היה למשל על קשרים לא טובים. בטח שאני צריכה לצאת מהם, אבל גם בפסקה הזאת הרב לא אמר לי, ביום אחד את יוצאת, את צריכה בינה, איך נכון לצאת, מה את עושה, וכדומה. ויש מצבים שאני פשוט צריכה לברוח ומהר. זה גם. אבל גם אז, גם אם אני בורחת ומהר, איך נכנסתי לסיטואציה הזאת בכלל? אוקיי? זה מדברים, זה היום המודעות היא מאוד מאוד חזקה, למשל, לכל הקשר של, לכל הנושא של אלימות במשפחה. אין מספיק מודעות לאיך אני לא נכנסת לשם. יש המון מודעות לזיהוי נורות אדומות. אם הוא ככה, אם הוא נותן לך הרבה מתנות, אם הוא מנתק אותך מהמשפחה, אם. אין מספיק עבודה לאיך אני לא נכנסת לקשר כזה. אוקיי, ברחתי. ועכשיו מה? ולכן אני אומרת, העבודה שלנו היא להסתכל על החיים כעל תהליך ולא על אוסף תוצאות. בתוך התהליך יש כל מיני פיקים, כל מיני שיאים וכל מיני הישגים מאוד מאוד חשובים. אבל אם יש לי ראייה רחבה טווח, אני כל החיים בהתקדמות. ואני שוב חוזרת, יש לי יעדים מקומיים, אני לא יכולה להסתפק ביעד וזהו. ואחר כך מה? היעד הוא בשבילי נקודת ציון, אבל תמיד יש יעד יותר גדול. הפוך, אני רוצה להגדיל את השאיפות שלי, לא להקטין. אני לא רוצה רק X, אני רוצה גם להמשיך אחר כך. מבינה מה אני אומרת? עוד? אבל היכולת שלנו באמת להסתכל על זה, זה לקחת אוויר. לפעמים אני אומרת, כן, אני נותנת את המשל שיותר נכון לרוץ מרתון מלרוץ ספרינט. לרוץ ספרינט זה לרוץ נורא 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 מהר לטווח קצר. לרוץ מרתון זה לרוץ לאט, אבל הרבה. אז אני אגיד ללכת מרתון, כי זה חיים שלמים. צריכים, אבל כל הזמן להיות בהליכה, לך לך. אנחנו כל הזמן בהליכה. לא לעצור במובן של אוקיי, הגעתי, השגתי את כל מה שאני רוצה, או אם לא השגתי את מה שאני רוצה, אז אני לא שווה. כן, ואז אני כל הזמן מאוכזבת מעצמי, כי לא הגעתי ליעדים. אני בתהליך, נגמר. הגשתי הבוקר מבחנים לתלמידות, אז אמרה לי תלמידה, המורה, מה נחשב ציון טוב? אמרתי, תלוי בך, כמה היה לך קודם, כמה עכשיו? התאמץ, לא התאמץ. כאילו היא רצה שאני אגיד לה מספר. זה היה מספר. יש אחת שבשבילה 60 זה נורא והיום כי היא לא למדה, ויש אחת שבשבילה 60 זה מדהים כי הציון הקודם היה 20 והיא למדה. אז מה, אז אתה שמצא לך מספר? אנחנו רגילים בתרבות המערבית שהכל, כל הזמן ללמדת חיצוני. לא, אנחנו בתהליך, והתהליך התקדמות. אני רוצה שה-60 הזה ייתן לה כוח, לא יוריד אותה. עוד? שאלות? מחשבות? אז בואו. אמרתי שעצרתי באמצע משפט מאוד מאוד ארוך, אני חוזרת אליו. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש הן בני רשף קלים מאוד בתנועתם והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון ואופן הנועם בהם, עניין הנאות, הערב הגופני ואהבת כבוד וגאווה ויתר הדרכים המעוקלים, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. אם אני אומרת, אני רוצה להיות טבעית, עזבו אותי עכשיו לרוץ מרתון, ללכת מרתון, וואי, נפלת עלינו כבד, תני לי לזרום. לאן זורמים? או לביוב, או תמיד למטה. תמיד כיוון הזרימה זה מגבוה לנמוך. אין זרימה מלמטה למעלה, מה לעשות? ככה הטבע עובד, שהזרימה עוברת מגבוה לנמוך. אז אם אני לא עושה כלום, אני פשוט יורדת. זה לא שאני לא אעשה כלום והכל יהיה סבבה, אני לא אעשה כלום ויהיה על הפנים. לכן האופציה שרק לזרום ורק להמשיך, היא לא באמת אופציה. היא אופציה שובה וקוסמת מבחוץ, אבל היא לא באמת אופציה. כי לאן אני אלך? מה איך אומר הרב? חיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף. לגוף יש מזג. לא ראיתי שצריך ללמד מישהו איך לאכול ממתק. לא ראיתי. לא רוצה שצריך ללמד מישהו איך לעשות משהו כיף. כל המאמצים שלנו זה תמיד איך לעשות את הדברים הנכונים, לא את הדברים הכיפים. לא צריך ללמד כיף. למה? הגוף מחפש כיף לבד. הוא לא צריך ללמוד. אם אנחנו לא ניתן לו הדרכה, אומר הרב, הוא יגיע למקומות שאת לא בטוחה שאת רוצה להגיע לשם. ולא כי כיף זה לא טוב, אלא כי כיף, גם הכיף צריך להיות מודרך. אוקיי? יש לנו מקומות שבהם, כן, סתם לאכול כל היום, זה אולי נחמד, אבל זה בטח לא מצווה. בשבת זה הופך להיות עונג שבת, זה הופך להיות ערך. כלומר, זה לא שאין לנו את המקומות שבהם הכיף יש לו מקום. אבל כיף שהוא חסר הדרכה, לפעמים הוא נראה יותר כיף, כמו שכתוב, מים גנובים הם תקו, אבל לא באמת לשם אנחנו רוצות להגיע. ואם אנחנו רוצות להגיע ממקום שהוא רק זרימה, לצערנו האוטומטית זה לרדת. אם לא עושים כלום, רק יורדים. ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. בשפה של הרב, זה יוציא קוצים ודרדרים באין ספק. אוקיי? אם את לא מטפחת הגינה, מה יהיה בה? קוצים ודרדרים. אם את רוצה שיהיה שם פריחה ושתהיה שם צמיחה בריאה, צריך עבודה. זה לא קורה מעצמו. העבודה שלנו זה לגייר את המושג עבודה. כן? שהמושג עבודה לא יהיה כזה, וואי, עבודה. כאילו, לא, עבודה. כאילו, גם עבודה זה דבר כיף. אני אומרת אותו דבר על זוגיות. אז יש כאן הבנות נורא נורא רצינות. זוגיות זה עבודה. אני אומרת, לא, 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 זוגיות זה עבודה. לא שיניתי את המילים, אבל שיניתי את החוויה. כי הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה עבודה על הדמיון. אני חוזרת לשפה של הרב. הורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. מה זה ציור לב? זה מה שאני מדמיינת. מה אני מדמיינת ששווה בעולם? שווה בעולם שאני מספר אחת. שווה בעולם שכולם רואים אותי. שווה, כאילו יש כל מיני דמיונות. האם אני יכולה לדמיין דברים אחרים שווים בעולם? דברים אחרים כיפים בעולם? דברים אחרים שמחים בעולם? אז יש לנו פה, הפרק הזה הוא פרק על הרצון. אבל הרצון והדמיון מאוד 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 קשורים אחד בשני. למשל, נגיד שעכשיו אני עצבנית על הילד שלי, ואני רוצה, רצון, אני רוצה לראות אותו בטוב. לא רוצה להתעצבן עליו. מה אני עושה? מזמינה זיכרונות טובים. אני שנייה אזכר באיזה רגע פה, בעוד איזה רגע כאן. הרבה פעמים לפני פגישות עם אנשים, שהן פגישות טעונות, אני הרבה פעמים אמיצה. את הולכת להיפגש ועכשיו לפתוח עם איזה חברה, איזה עניין טעון, בואי תיכנסי עם הזיכרון הכי טוב שיש לך ממנה. עזבי שנייה את מה שטעון. כל השיחה תראה אחרת אם את נכנסת לשיחה עם הדמיון הזה, או אם את נכנסת רק עם העצבים האהובים שלך. הרבה פעמים גם לקלות אני אומרת, שיהיה לך בשומר מסך, בדמיון, כל מיני רגעים שהם הכי יפים עם הבן זוג שלך. שעכשיו גם כשאת הכי עצבנית, שנייה זה עובר לך במסך, המציאות אחרת. זה לא מתייח, אבל את ניגשת לזה מתוך פרופורציה אחרת. אתם מכירות את זה שמוזיקה, פתאום מעלה לכם איזה זיכרון, ופתאום כאילו זה מעלה לך איזה חוויה מאוד מוחשית, אבל למה זה מנותקת מהחיים שלך עכשיו? אבל המוזיקה עושה את זה. למה המוזיקה? כי המוזיקה עובדת גם על הרגש וגם על הדמיון. ואז את נזכרת בסיטואציה מסוימת. עכשיו השאלה אם הסיטואציה זו טובה או לא. יש אנשים שנוסטלגיה גומרת אותם כי הם לא מצליחים לחיות את ההווה. ויש אנשים שהנוסטלגיה זה מה שנותן להם כוח להווה.
אבל לא כל כאילו, אם נגנה שאתה דמיונות הטובים, זה להתעלם מהמציאות
של... לא, זה לא להתעלם, אבל אני אבוא עם פרופורציה. אני לא אבוא עם כל האנרגיה, איך הצבנת אותי עכשיו. כאילו, יש לי דמות שלמה שלך, ועכשיו מה שעשית הוא מעצבן, אבל הוא מעצבן מקומי, הוא לא כל המי שאתה. לא? בתור אמא לילדים בגיל ההתבגרות, זה מה זה מועיל. לפעמים הם, איך אומרים אצלנו, מעלים לך את הסעיף, חבל על הזמן. אבל אם את באה עם הדמיון הזה, הוא עוזר לך יותר מכל שיעור על פרופורציות בחיים. אומרת, רגע, רגע, זה אותו ילד. לא, זה לא ילד אחר. אז יש קשר הדוק בין דמיון לרצון, אוקיי? אני כל פעם נותנת דוגמאות מהעולם הפיזי, כי בעולם הפיזי הן פחות טעונות. אז אם אני אומרת שאני רוצה עכשיו להתחיל לאכול בריא, אז הקשר אחר, אם בשבילי ירקות זה איזה דבר מאפן כזה, או אם בשבילי סלט, אני מדמיינת אותו צבעוני ומריח ולא יודעת מה, אז אני אומרת וואו, קפה גרג. אמא שלי, אם את אומרת לה ללכת למסעדה, אז אני סיפרת לכם הרבה על אמא שלי, אישה בת 89 מרוקאית של פעם. תגידי לה שאת הולכת למסעדה, היא תרחם עלייך, מה אין לך אוכל בבית? זה ההקשר שלה, עוד פעם, דמיונות. אם הדמיון שלי זה ללכת למסעדה, זה וואו, איך אני מפנקת את עצמי, איזה איכות חיים. הדמיון של אמא שלי, אין לך אוכל בבית, מסכנה. כאילו, זה ההקשר. הדמיון הוא משנה. אז אם הדמיון שלך זה אין לך אוכל בבית, מסכנה, לא ממש התחשק לך ללכת למסעדה. ואם הדמיון שלך זה וואו, איזה איכות חיים, יש לי זמן עם חברה, יש לי זמן עם בעלי, יש לי זמן עם עצמי, אז זה משהו אחר. הדמיון מאוד 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 עוזר לנו להשפיע על הרצון. הבעיה היא שהרבה פעמים הוא עובד לבד. שנקרא, הוא הולך למקומות הלא טובים, ואז אני רוצה את הדברים הפחות טובים. ולכן העבודה שלי זה לרתום את הדמיון בצורה מודעת, כמו שאמרתי עכשיו. אז אם אני אתעצבן את הבן שלי, אני אדמיין משהו טוב. הדמיון הוא כלי מאוד 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 חזק. ולכן הרב אומר כאן, שאם יש לנו ציורי לב גסים, יש לנו דמיון מסוים, ואין הדרכה, זה הולך לאיבוד. שאלות? אני עוצרת כל רגע לשאלות, כי זו פסקה מאוד 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 חשובה. וחשוב לי שככה תפנימו אותה, כי רצון זה פואנטה רצינית אצלנו. ואני מזכירה מה שאמרנו פעם קודמת, הרצון הוא מאוד מאוד חשוב, הוא לא מספיק. כן, אנחנו דיברנו גם שיעור שעבר על זה שאנחנו צריכים להפוך את הדברים לנגישים. זה לא מספיק לרצות, זה הרבה מאוד לרצות, זה לא מספיק. אני חייבת לעשות את זה נגיש. אם אני רוצה לעבוד על צניעות ואני לא מכירה שום חנות שמוכרת בגדים צנועים, אז עם כל הכבוד, זה לא יעבוד. אני חייבת להפוך את המציאות שאני רוצה לנגישה. בדרך כלל זה הפוך. אני מדמיינת שוקולד, וואי, איך בא לי שוקולד. זה כאילו הדמיון עובד בדרך כלל לא בצורה בחירית שלי. אני מדמיין את דברים ואז אני רוצה. ואז זה לא תמיד הולך למקום טוב. אני אומרת, בואו ניקח את הכוח הזה. במקום להגיד, וואי, דמיון זה לא טוב, בואו ניקח את הכוח הזה ונשתמש בו לדמיין דברים שיעלו בנו רצונות טובים.
אבל יש גם דמיון שאנחנו מדמיינים.
נכון. ולכן לשנות אותם זה הרבה יותר קשה מאשר לשנות משהו. זה בדיוק הנקודה. אם זאת התפיסה שלי, שלמשל, בדוגמה שנתתי, שכאילו לצאת לבית קפה זה בזבוז כסף, בזבוז זמן, זה רק אנשים של מושב לתי. אז זה דבר אחד. ואם בשבילי, וואי, החיות הגדולות שלי הולכות לבית קפה, והן תמיד הן נראות מלכות כשהן הולכות, זה דמיון אחר, נכון? זה דבר בעבודת השם. כן, מישהי אמרה לי פעם על החברה, על השבט אצלם, זה היה אחת הדברים ממש, אמרתי, אני מקנה בך. היא אומרת, את יודעת, אצלנו בשבט להיות דוסית זה הכי קול. איזה שווה. וואי, איך הצלחתם? איך הצלחתם? אצל מי זה ככה? מי שדוסית היא הכי קולית, מגניבה, שווה. אף אחד. איזה שווה זה? אמרתי, תקשיבי, לא יודעת איך הצלחתם. מה זה? נכון שווה? הנה דמיון. אם אתן הדמיון זה כאילו הדוסיות זה הכננות. לא, הדוסיות זה אלה עם הכי הרבה אנרגיה. הנה דוגמה. כשאני הייתי ילדה, היה שיר, אתם עוד יכולים למצוא אותו ביוטיוב, הוא היה שיר בפסטיגל. אני הייתי ילדה, היינו רואים פסטיגלים, זה היה נראה לי בחנוכה. והיה שיר, עד היום אני זוכרת אותו, של יהודית רבית, זה היה ילדים טובים, ילדים רעים. מכירות את השיר? לא. זה שיר שלפני 100 שנה. אני מרגישה דינוזאור. השיר היה ככה. ילדים טובים עושים כל מה שהמבוגרים אומרים, ילדים טובים, והמנגינה כזאת של איזה נבך, ואז כשהוא מגיע לילדים רעים, הם עושים חיים משוגעים, ועם מוזיקה כזאת קצבית, שאת שומעת את השיר הזה, ומה זה בא לך להיות ילדה רעה? אז הנה דוגמה לדמיון, שהוא משפיע, ואם מי ששומע את השיר הזה, ועוד דברים באותו ז'אנר, בשבילו הטובים הם חנונים כאלה, מי רוצה להיות טוב, אם זאת התפיסה? אוקיי, אלה כאלה שכל הזמן עובדים עליהם, הנבחים האלה, שלא מבינים עניין, חיים בסרט. נכון, אם זה הדמיון שלי, אבל אם מבחינתי להיות טוב, זה וואו, זה מישהו שלא משועבד לחברה, זה מישהו שיודע לשים ערכים לפניו, זה מנש, זה מישהו עם עמוד שדרה. מה זה?
מה זה
תלוי מה פגשתי בחיים. אם אני, ולכן הרבה פעמים אני מזמינה, נגיד, האם אתם מכירות מישהו שהוא טוב, והוא מה זה מאץ'? מי מכירה? מעולה. אז כל מי שמכירה, יותר קל לה לדמיין את זה. כאן אני אומרת, הדמיון פה זה לא רק שכל. זה לא רק להבין שטוב הוא דבר עם עוצמה. זה לראות את זה. ואז את אומרת, וואלה, בא לי להיות טובה. זה לא הנבחית הזאת שכולם מנצלים. מצוין. אז לכן את צריכה באמת, אני לא סתם אומרת, לחשוב לחפש אנשים כאלה שסותרים את הדמיון הזה. האם אני מכירה שוב מישהו שהוא כזה וכזה? אתם מוזמנות לחשוב על מה הדמיון אצלכם ואיך הופכים אותו. נכון, בדוגמה שנתתי לכם, לאיזה יום הולדת לקחנו את אמא שלי לבית קפה. וואי, זה הסיוט. כאילו הבנו שהיא אומרת שאנשים שולחים למסעדה זה אנשים ש... אבל לא חשבנו שזה עד כדי כך מושרש. היא מסתכלת עד התפריט, אמרת לי, יש לי כאלה קציצות טובות בבית. כאילו מה, אני אוכל אוכל של זרים? זה הדמיון, זה לא וואו, אני מלכה. אתן לכם עוד דוגמה. אמא שלי, כשהיא מגיעה, זה כבר לצערי, היא לא מגיעה אליי, אני קשה לה הנסיעה. אבל כשאתה מגיעה אליי לראש השנה של קבוע, הייתה מביאה למיליון, מיליון, מיליון תבניות. וחמותי נגיד, היא מביאה מתנה. אז אם את אומרת לחמותי, אל תביא, אל תבשל, היא תמיד מציעה, היא מקסימה, היא תמיד מציעה לבשל, ואני תמיד אומרת לה, אין צורך. ואז היא מביאה מתנה והיא מרגישה מלכה. היא יושבת על השולחן והיא לא הכינה כלום והיא מלכה. הייתה פעם אחת שאמא שלי הייתה חולה ואני ממש התחננתי אליה לא לבשל. ואז היא הגיעה וישבה בשולחן והרגישה חסרת תועלת. זה דמיון. אותה סיטואציה, זאת בחוויה של מלכה, זאת בחוויה של אני לא מועילה לעולם. שום דבר מהשולחן הזה לא אני הכנתי. זה דמיון. זה דמיון. ולפי הדמיון הזה...
זה תפיסת עולם.
זה תפיסת עולם ודמיון ביחד. ביחד. כן, אמא שלי עד היום בת 89, היא עובדת קשה להכין אוכל, ברוך השם, כי זה מחזיק אותה, בסוף זה עוזר לה. אבל התפיסה הזאת שאם את לא מכינה למישהו את לא שווה, היא קשה, כי היא לא יכולה שיטפלו בה, שיעזרו לה. זה תוקע אותה היום, כי היום היא באמת פחות מסוגלת, אבל היא עדיין תקועה שם, שאני מועילה או אני שווה רק שאני נותנת, רק שאני מכינה, רק שאני... ואצלה ספציפית זה נורא באוכל. כאילו זה לא אני אתן לך עצה טובה, אם עצה טובה תסתדרי, מה עם הדגים? זה עבודה, זה עבודה לשנות. ובגיל 89 את כבר לא משנה דברים. את רק הפוך, את אומרת, אמא, את מחפשת משהו שקל להכין ואת מבקשת ממנה להכין לך. כי את יודעת, שרק ככה היא תרגיש משמעותית. זה ממש ממש חשוב. לתת, באמת להבין מה מפעיל. בגיל 89 אתה לא מנסה לשנות אף אחד, אבל אנחנו פה, אתם פה, צעירות. וזה הזמן שלכם, לשנות אחרים זה לא העבודה שלנו, העבודה שלנו זה לשנות בתוכנו. מה אני יכולה לשנות אצלי? לא לשנות מישהו אחר. אני שנים ניסיתי להגיד לה שהיא לא צריכה לצום כי היא צריכה לקחת את התרופות. עד שאמרתי לצי, יאללה, אישה בת 80, בריאה ברוך, החזיקה מעמד 80 שנה עם לצום את כל התשומות, יאללה, שתצום. זהו, לא מתווכחת איתה יותר. אבל זה תפיסה והיא דמיון, היא לא הלכה. ההלכה אומרת לצום. מה הדמיון שלה? אם אני לא עצום, כאילו אני לא עושה את רצון השם, זה דמיון. כי לעשות את רצון השם זה דווקא לאכול. אז לא תמיד הדמיונות שלנו הם דמיונות נכונים, אבל זה מה שמנהל אותנו יותר חזק מהשכל.
מה הקשר בין מה שאמרנו על עבודת חיים? כי
מה שאומר הרב פה, זה שלשנות הרגל זה מאוד מאוד קשה פיזית. אבל לשנות הרגל נפשי זה הרבה יותר קשה, כי יש לנו ציורי לב ודמיונות. ולכן אני אומרת, זה לא עבודה שאם לא הצלחתי היום אז זה לא שווה. אני לוקחת לעצמי יד כעבודת חיים. אני לא היום אשנה את הציורים שלי. תודה שהחזרת אותנו לעניינים. עוד? אז בואו נמשיך. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. הכולל את תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת רצויה מאת הבורא ברוך הוא. אז קודם כל אנחנו הולכים לראות עכשיו שני חלקים של מה? שני חלקים שמה? נותן לנו הקדמה. מה שני החלקים האלה יראו לנו?
מה
נכון, דרך העבודה. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. זה כל פרק א'. התחלנו רק את החלק הראשון. החלק הראשון תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו, השגת החוכמה וידיעות הממידות, ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כשאני רוצה לעבוד על מידה, דבר ראשון אני צריכה להבין מה המידה הזאת אומרת. אני רוצה ללמוד, לעבוד על ענווה, אבל אם אין לי מושג מה זה ענווה, זה לא יהיה כל כך מוצלח. אני צריכה להבין מה זה אומר ענווה במציאות. אני צריכה להבין לאן אני חותרת. אני צריכה להבין את כל מה שלמדנו בפרק א'. זה חלק שתלוי בשכל. האם זה מספיק? זהו, למדתי, עכשיו אני שם? לא, הלוואי שזה היה ככה, כי איזה ספרים היו מספיקים לנו. החלק השני, בואו נראה מהו. אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. אוקיי, הבנתי. הרבה פעמים אנחנו מבינות וזה עדיין לא קורה. מה חסר לנו עכשיו? שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין. איך יכול להיות שאני יודעת מה נכון? איך נכון להגיע אליו? ואני עדיין לא שם. למה? מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. אני רוצה, אבל אני רוצה מפה, אני לא רוצה מפה. בסדר? זה רצון אחר. זה רצון תיאורטי. אני לא באמת רוצה. כמו בדוגמה שאמרנו, אני רוצה להיות טובה. מה זאת אומרת? ברור שאני רוצה להיות טובה. אבל אם הדמיונות שלי שהטובים הם אלה הם הפריירים, אז אני לא 100% רוצה להיות טובה. אוקיי? כדי להצליח לעבוד, אני צריכה שהרצון יהיה לא רק בראש, שהוא יהיה גם בלב. ובשביל זה אני חייבת את עזרת הדמיון. חייבת. מי מוכנה לתת לנו דוגמה למשהו שהיא רוצה ועוד לא עובד? שהיא מבינה בשכל ועוד לא עובד. אמיצה שתרוויח. וואו, יש פה אמיצות, כן.
שמירת הלשון.
שמירת הלשון, מאמן. את אומרת, עכשיו אנחנו כולנו נעזור לך עם הדמיון, כי לכל אחת יש דמיון אחר. אז קודם כל מגיע לך כפיים על האומץ. אבל אם אצלנו בדמיון כפיים זה הוליווד, אז לא. כפיים זה המתקת הדינים, זה חיבור. אז עכשיו כפיים מהמקום הזה. אתם מבינים את ההבדל? כאילו אם מוכרים לי כפיים, לא נעים לי אם הסטטיאציה שלי זה שזה כאילו משהו חיצוני. אבל אם אומרת לא, בכפיים אנחנו רק מתחברות וממתיקות הדינים, אז זה משהו אחר. אז את נורא, מ-1 עד 10, כמה רוצה לעבוד על שמירת הלשון? 10. כמה יצא לך ללמוד על שמירת הלשון? יפה. אז אנחנו רואים שבשכל אפשר לסמן וי, את יודעת מה צריך לעשות פחות או יותר. ברצון אפשר לסמן וי. אז מה חסר? מה חסר? אז כדי שנבין מה חסר, נגיד שהיית מצליחה לשמור על הלשון. בסדר? ונגיד שהיית מדהימה בשמירת הלשון והיית מה זה מרוצה מעצמך. מה חסר לך? נסי שנייה לחשוב. כנסי לזה שנייה. כן, את כאילו בראש כבר הצלחת לעבוד על שמירת הלשון. את החפץ חיים.
לא, החברה כאילו, הגרנות, כאילו,
לדעת. מהמם? חברה, סקרנות. מה עוד? יפה. הנה דרך פשוטה ומהירה לעלות על הדמיון. מה הדמיון שלך בעצם אומר? אם תהי בן אדם שתשברי על הלשון, מה יחסר לך? מה לא תהי? לא תהי בעניינים, חברתית. איזה בעשה? את בן אדם חברתי. נכון? בן אדם חברתי. היא בן אדם חברתי?
כן.
איך אני יודעת שאת בן אדם חברתי? בלי להכיר אחד בחברה. כי אם זה המחיר שמונע ממך כרגע להגיע, לשמור על הלשון, זה אומר שזה ערך מאוד חזק. אז עכשיו בנפש יש לך שני ערכים. יש לך לשמור על הלשון, ויש לך להיות חברתית, וזה לא עובד ביחד בדמיון. אז עכשיו עבודת הדמיון זה לראות, האם את מכירה אנשים מאוד חברתיים ששומרים על הלשון? אם זה אבל, אז לא. כשאנחנו אומרים כן, אבל, האבל מבטל. רק אחד בראש.
זה ממש כאילו,
זה ממש חברתית, מאמין. אז אם יש לך אחת כזאת, זה העוגן שלנו. זה העוגן שלנו. כלומר שהדמיון, איך לשמור על הלשון, לא יהיה חפץ חיים, לא יהיה איזה רבנית או לא יודעת מה. הדמיון איך לשמור על הלשון יהיה הבן אדם הזה, הבחורה, האישה, לא יודעת מה. כי אז האוטומטית שלי זה לא, אני שומרת על הלשון המתנזקת חברתית, אני שומרת על הלשון, זה לא או-או. כרגע הדמיון אומר, אני או שומרת על הלשון או חברתית. והדמיון, השאלה ואנחנו רוצים להגיע, זה אני גם שומרת על הלשון וגם חברתית. יש? גוזלת לתרגל את זה ולהדכן אותנו אם זה עובד. אבל ממש תודה על זה. זו הייתה דוגמה ממש מהירה כדי להבין איך דמיונות תופסים אותנו. הם תופסים אותנו נורא 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 חזק, למרות שהשכל מבין את זה לגמרי והרצון רוצה את זה 10. את רוצה גם לנסות? הבנת הרעיון. היית מוכנה לתרום את עצמך, אבל זה. כי מבחינתי זה פשוט רווח. זה רווח זה. אז באמת אתם מוזמנות לעשות את זה לעצמכם. אם הייתם משיגות את המטרה שאתם רוצות, תיכנסו לדמיון הזה שהשגתם את המטרה, ומה חסר לכם שם. בסדר? זה דרך יחסית מהירה לעלות על דמיונות שתוקעים אותנו.
אבל מה לגבי דברים יותר פחות
מהם? כמו מה?
ולכן
אני מתחשב לקבל מהם. אז קודם כל, גם לך מגיע כפיים שאמרת. של המתקת הדינים, שהכפיים שלנו יעזרו לך להתכוון יותר בברכות. אמן. קשה לך להתכוון בברכות? אוקיי. מ-1 עד 10 כמה את רוצה להתכוון בברכות? 10? בטוח 10? את מבינות שיש הבדל בין 8.5 ל-10. אז קודם כל, יש מה לתגבר את הרצון. אוקיי? כמה את צריך ללמוד על ברכות ועל החשיבות של הברכות? לא הרבה. אז אני לא אגיע לדמיון כשא' ב' עוד חסרים. מתי אני אעבוד על הדמיון? כשבשכל אני לגמרי סגורה על זה, וברצון אני לגמרי סגורה על זה, אז אני אגיד הדמיון תוקע אותי. פה אני עוד לא אגיד שהדמיון תוקע אותך, כי אם לא למדת על זה מספיק, או אם את עוד לא רוצה מספיק, יש לנו מה לעשות קודם. הבנת? אז זה גם הייתה דוגמה טובה כדי ללמוד את זה שאני לא רץ על הדמיון. יש לי א' ב' קודם. זה מה שהוא אומר כאן. החלק הראשון תלוי בשכל לבדו. קודם כל אני אלמד על הברכות, למה זה חשוב. מה הרעיון של להגיד ברוך אתה השם, מה ההבדל בין הברכות, ואז יהיה לי בסיס שעליו אני אתכוון. כי קשה לי להתכוון לברכות אם אני לא יודעת למה אני אמורה להתכוון למשל. בסדר? ולכן שלב א' הוא קריטי. אני אעבוד על הדמיון רק בשלב ב'. בסדר? תודה רבה רבה, זה עזר לנו מאוד להבין כמה אני, כאילו עכשיו עם הדמיון זה אני רק כאילו יאללה, עכשיו כולם רצות לדמיין. לא, רגע. יש שלב קודם.
כן.
כמו בדוגמה שהיה לנו קודם, אם אני עובדת על שמירת הלשון ואני מדמיינת לנגד עיניי את החפץ חיים למשל, זה אחרת מאשר אם אני עכשיו אעבוד על שמירת הלשון ואני מדמיין לנגד עיניי את הבחורה הזאת שהיא נורא חברתית למשל. הסיכוי להצליח הוא הרבה יותר גבוה. מה יש לי לדמיין אם אני לא רוצה? אלא אם כן אני רוצה להשתמש בדמיון כדי לעורר רצון. זה עבודה אחרת. היא חשובה מאוד, אבל היא עבודה אחרת. זה לא כאילו, וואו, אני רוצה, אני יודעת, את אותה, למה אני תקועה? אני עוד לא רוצה, אז עכשיו אני, ואני רוצה לרצות, אז אני אעזר בדמיון כדי לרצות. אני עכשיו רוצה לא לכעוס על הבן שלי, אני אעזר בדמיון כדי לא לכעוס עליו. זה משהו אחר.
זה בהתרים או בדברים אחרים שרוצים?
זה גם וגם. בהכל זה עובד. כי הדמיון הוא משהו נורא נורא חזק. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים כמה הדמיון מנהל אותנו. ורק כשאנחנו שנייה עוצרות עכשיו לחשוב, פתאום נאמרת, וואי, לא שמתי לב בכלל שדמיון זה כזה כוח. אבל בטח, כל הציורים שלי הם דמיון. את רוצה ללכת לשתות מים, זה כי את מדמיינת שתשתי כוס מים קרים, וזה ירווה אותך. כלומר, זה מגיע בדברים הכי 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 פשוטים. ולכן זה גם וגם. ואני אומרת, אם הוא כל כך חזק, אני לא רוצה שהוא ינהל אותי, אני רוצה לנהל אותו. עוד?
יכול להיות שכאילו יהיה לי דמיון
אם אין לי מה להפסיד, אני גם רוצה ואני גם מבינה וגם אין לי דמיון תוקע, אני כבר צריכה להיות שם. אם אני לא שם, כנראה זה משהו אחר. כי מה? הבנתי. אז יש עוד דבר אחד, שעליו עוד לא דיברנו, ואם אני אומרת רגע רגע, אני 100% רוצה, 100% מבינה שזה נכון, בדמיון, אפילו הדמיון שלי הוא נטו חיובי לדבר הזה. מה נשאר? להזיז את הגוף. ואז אני חוזרת לעבודה שהיא גם קשה, אבל היא יותר פשוטה. זה הרגלי הגוף. זה פשוט לזוז. זהו. אז אני אומרת לעצמי, תזוזי. כאילו, אני רק צריכה להניע את עצמי פיזית. ולפעמים זה מה שתוקע. כי אני רוצה, מבינה, מדמיינת לתקועה על הספה. בסדר? זה השלב הבא. הוא קשה, אבל הוא יותר קל. הוא יותר קל מלשנות דמיון. בסדר? אומר הרב, זה קשה לשנות הרגל פיזי. אבל זה עדיין יותר קל מאשר לעשות את השינוי בראש. עוד? אז זה שיטת ספר החינוך ושיטת הרב קוק, אמרנו. ספר החינוך אומר, תעבדי דרך הרגליים, יגיע הרצון. אחר הפעולות נמשכים הלבבות. הרב קוק יגיד, בדור של גאולה אנחנו חייבים לעבוד עם הראש. אז אמרנו, נעבוד דרך הרגליים ודרך הראש, ניפגש בלב בעזרת השם. זה המשימה, להיפגש בלב. אולי זה מציאות. כי נגיד אני רוצה להפוך להיות עצנית במספר אחד באולימפיאדה, ואני אומרת לעצמי, אני לא מסוגלת. אני באמת לא מסוגלת. כלומר, אני צריכה לראות אם זה המציאות או אם זה הדמיון. יש דברים שהם באמת מוגבלות של המציאות. לא כל דבר אני יכולה לעשות. אם זה בעבודת השם, זה דמיון. כי בעבודת השם, עבודת השם היא לכל עם ישראל. אני יכולה להגיע למדרגת מחיי המתים לפי המסילת ישרים. אבל לפעמים, אני לא אגיד לבחורה לדמיין משהו שהיא באמת לא יכולה. בסדר? כאילו, אני לא אדמיין, אני לא אגיד לבן אדם נחת, תדמיין שאתה הולך. לא עושה את זה. מה זה? לכן אני אומרת, שלב ראשון אני רוצה לבדוק. אם זה מגבלה אובייקטיבית של המציאות, אני לא אדמיין סתם. אתה יודע, אני לא אסובב לעצמי את עסקים. יש דברים שאני אגיד, אוקיי, תיפרדי מהחלום. לפעמים יש חלומות שצריך להיפרד מהם. אבל אם זה בעבודת השם, אם זה דברים קטנים שעקרונית אני מסוגלת, רק אני לא מאמינה שאני מסוגלת, פה אני אעשה עבודת דמיון. אבל אני שלב א' ישלול המגבלות מציאות. בסדר? אני לא רוצה להגיד הכל אפשרי ברצון ובדמיון, ת-ת-ת-ת-ת-ת. לא, יש דברים שהם לא אפשריים. אוקיי? שום פרוטזה לא תחליף רגל אמיתי. בסדר? אני בכוונת הדוגמאות כאלה כי הן ברורות לנו. אבל לפעמים אנחנו הולכים לעבודת דמיון לפני בדיקת המציאות, כמו שעכשיו בדקנו. רגע, את יודעת למה זה חשוב ברכות? לפני, אם את מתכוונת או לא. בסדר? אני תמיד אלך למציאות לפני שאני ארוץ לדמיון. ואני אראה איפה זה נתקע במציאות. עוד? טוב, אז בעצם ראינו פה כמה דברים. א', ראינו את החשיבות המאוד מאוד מאוד גדולה של הרצון ושל הדמיון. ראינו את זה שכשאדם רוצה, מה שנקרא, להתגבר על כל מיני מכשולים, הוא צריך לראות את המטרה. ביותר באהבת הבריאות יומתה קסם אצל המקבל. גם דרך שהיא קשה, אם אני נורא נורא רוצה ללמוד רפואה, אני אצליח לשרוד 7 שנים, אבל אם אני רוצה ללמוד רפואה רק בגלל שראיתי סדרה על בתי חולים כשהייתי קטנה ונגלתי לי איזה ג'וק, זה לא יתחזק לי 7 שנים, אוקיי? כדי להצליח לספוג דבר שהוא קשה, אפילו הרב קורא לו מר, שזו מילה יותר קשה מקשה, אני צריכה להיות מחוברת למטרה. בהקשר שלנו, בעבודת השם. אם מבחינתי עבודת השם זה לא כזה חשוב לי בחיים, אז מה הסיכוי שלי להתמודד עם מציאויות שדורשות ממני קצת להתגבר על מרירות? אז דבר ראשון, לאהוב את הבריאות במשל. ונמשל, באמת להתחבר לאהבת השם. הדבר השני שראינו כאן, זה שאני לא מתייחת. אם עשה מר, אני אומרת שהוא מר. אני לא משלה את עצמי ואני אומרת, אני לא, זה דווקא מתוק. לא, זה מר. מה אני יכולה לעשות כדי שהוא יהיה מתוק? או איך אני יכולה לבלוע את זה למרות שזה מר? אני לא מתייחת לעצמי. דבר נוסף שראינו, זה שלשנות הרגל פיזי זה מאוד מאוד קשה. אבל לשנות הרגל רוחני זה עוד יותר קשה, כי זה מצריך מאיתנו לעשות עבודה על דמיונות. קראנו לזה תפיסות עולם, אבל התפיסות עולם האלה, כשהן מעוותות, הן הרבה פעמים נשענות על דמיונות. דמיונות מהמשפחה, מהגן, מהבית ספר, מהחברה, שהן לא תמיד מדויקים ולא תמיד טובים, ויכול להיות שהן עזרו לי באיזושהי תקופה, אבל עכשיו הן לא משרתים אותי.
אוקיי? והעבודה שלנו זה לזהות את הדמיונות האלה. ואני הולכת לזהות דמיון אחרי שלב א'. שלב א' זה קודם כל ללמוד בשכל. ללמוד בשכל את הדבר שאני רוצה. אחר כך זה לבדוק שאני רוצה. אחר כך אני רק אבדוק איזה דמיון תוקע אותי ולמה אני לא שם. ולפעמים אני אשתמש בדמיון כדי לעורר רצון, כמו שאמרנו. דבר נוסף שראינו זה שאם אני לא עושה עבודה ואני אומרת, וואו, השיעור הזה כבד עליי, תנו לי זרום עם החיים, זרימה עם החיים היא בהכרח למטה, כמו בעולם הפיזי, גם בעולם הרוחני. הגוף מחפש את המקומות לא הכי 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 שהם מעלים אותי בחיים. ולכן, אם אני זורמת, אני פשוט הולכת עם הגוף, וזה לא ייקח אותי לשום מקום טוב. ולכן שווה לי, אני קראתי לזה ללכת מרתון, לא לרוץ מרתון, כי גם לרוץ מרתון זה too much, ללכת מרתון. כל החיים שלנו להיות בהליכה, להיות בתנועה, להיות בהתקדמות. לשים לעצמנו יעדים מקומיים, אבל לזכור שהם לא הכל, אני כל הזמן בהליכה. ואני לא מתייאשת אם לא הגעתי ליעד, כי אני עדיין בהליכה. וב-120 אני מסיימת את ההליכה הזאת, לא מחכה להפסיק ללכת. כי עבודת השם, אני חוזרת על המשפט שמאוד מאוד חשוב בעיניי, ישמח לב מבקשי השם. עבודת השם זה לבקש את השם. זה לא בהכרח אם אני מצאתי אותו או לא מצאתי אותו. אבל כל עוד ביקשתי אותו, אני מעובדי השם. בהצלחה רבה.